הייתי רוצה קצת שנתייעץ ביחד, כאילו לאן ללכת. לאן ללכת בלימודנו, אני מתלבט אם נעשה את האפשרויות עכשיו, ואז אנחנו נלמד היום סתם, זאת אומרת, משהו שעומד לעצמו ומעניין אם, כאילו... אז זה יכול להיות מעניין, כאילו, אם זה ישפיע על לשנות את ההחלטה או ש... אז תראו, אני רק אגיד, כי פשוט אם נחכה לסוף אני אגיע למנחה ואז אני אהיה לחוץ ואין כוח להיות לחוץ. יש חלק מההתלבטות שלי, היא בעצם האם ללכת עם רוזנצוויג סוג של כסדר. שכסדר זה אומר, כבר בעצם כל אלול עסקנו בחשיבות שרוזנצוויג מעניק לעובדתיות. ולביוגרפיה בניסוח אחר ומתוחכם יותר. יש כיסאות, לדעתי, ידידיה בחוץ, אצל סדוסקי בחצר, אבל אתה יכול אפילו להביא פה כיסא שחור. כן, הרי בעצם על זה מה שדיברנו באלול, על ההתנסות, על ההתחככות, על עובדות היהדות ועובדות החיים, אז מה יותר נכון מזה, מה שאומר את רוזנצוויג באיזושהי הלימה, כאילו, או באיזשהו דיאלוג, כאילו, עם הממד הזה, ובאמת, כאילו, לנסות ללכת, זאת אומרת, לא לקרוא את כל הספר יומנים מפסקה לפסקה, למרות שזה גם יכול להיות מרתק, אבל כן, כאילו, ללכת, זאת אומרת, במובן הזה, האתר הראשוני, אני חושב שמתעורר בו, טוב, הנה, אני כבר בעצמי מתלבט, האם לנסות איזשהו מהלך עליו, זאת אומרת, אני נגיד, אני מדמיין מפגש על פרגמנטים מוקדמים של רוזנצוויג, קטעי יומן ופרגמנטים מוקדמים. שעוסקים קצת בתודעה דתית מאוד קמאית שלו, ומפגשים אחרי זה, שהם ייקחו כמה מפגשים על באמת הדילמה היום להתנצר, והחלטה להישאר איפה יהודי, וחלופת מכתבים שיש לו שם עם רודי ארנברג, שעוסקת בשאלות של יהדות ונצרות, אבל ממילא גם זה כיוון אחד, שהוא נאמן על ידי הביוגרפיה, ומשם, כאילו, לשהות בכל מיני תחנות מרכזיות שמשלבות ביוגרפיה, הגות, וממילא גם לדון בדברים ובהיטלים שלהם עלינו. האופציה השנייה היא יותר תמטית, כאילו היא לא מסודרת כסדר הביוגרפי. היתרון שלה קודם כל שהיא טיפה יותר מסודרת, כאילו, וגם טיפה יותר עם משהו ביד, ולגעת כבר באיזה משהו ולהתחכך איתו. אולי גם עוד יתרון שאני חושב שהוא מאוד חשוב, וזה גם אפילו קצת תלוי בשאלה אישית, אבל כשלומדים הוגה, אני לפחות מרגיש באופן אישי ששאלה קריטית אצלי, שאלת האמון. במי שאני לומד. שלפעמים יש אמון מראש, כאילו, אני חושב ש... נראה לי כשהתחלתי ללמוד הרב שגר, כבר היה לי איזה אמון, כאילו, בו ש... לא קראתי אותו, אבל גדלתי במקור חיים, והרב שגר היה שם איזה דמות אב כזאת, ולמדתי עם הבן שלו, וזה כאילו, היה שזה איזה משהו כזה, הלוויה שלו היה רגע מאוד מכונן, שבשבעה ממש אני זוכר אותה. מתי עצמי שאני רוצה להתחיל ללמוד. אז סתם, היה לי איזו תחושה מאוד חזקה של אמון. כאילו, באתי לטקסטים כבר עם אמון. אמון אני מתכוון על כל המשמעויות שיכולות להיות בדבר הזה. כאילו, שאני מאמין בו ואני מאמין לו, ואני אולי גם מגיע עם איזושהי קריאה נדיבה שמניבה גם. יכול להגיד שהרבה פעמים כשאני לומד, שוב, הצדיקים, תורות של צדיקים, תורות של הוגים שאני מרגיש קרוב אליהם, ומרגיש את זה באמת כאילו, מתוך מה שלמדתי אצלם, מנהל איזה פולמוס עם מה שהם כותבים, כאילו קורא איזה קטע למה, פח, אני וכמה פעמים, אפרופו הרב שגר, דברים שהרב שגר כותל אומר, וואי, הרב שגר היה כותל את זה. כאילו, עכשיו, אצל הרב שגר יותר קל לעשות את זה, כי אפשר להשאים את האורחים, אבל, או את זה שהוא עתיק והדביק, לא משנה, אבל, סצנה שבעצם היא ממש, היא דבוקה, כאילו, היא דבוקה בצדיק, אז אני חוזר רגע למחשבות על דרכי הלימוד, זה לפעמים שאלה מאוד חשובה, כאילו יכול אדם ללמוד מישהו ולא מתפתח שם אמון, ואז זה כזה, זה נשאר כאילו נוגע לא נוגע, ולפעמים דווקא המסלול התמטי, כאילו לבוא אני רגע אתווה שנייה המחשבה שאני יכול עכשיו, אלא אני, נראה לי הקרוב בליבי ביותר זה ללמוד את מאמר הבונים, שהוא מאמר מ-1923, הוא מכתב לבובר, הוא מאוחר יחסית, הוא בשל, והוא גם הגיע ממקום מאוד, מאוד מסוים של רוזנצוויג כבר, אבל מבחינתי הוא נוגע בדברים מאוד, מאוד יסודיים, וגם מצד הפרויקט, או לפחות המחשבה על החבורה שלנו, שגם חלק מהדברים יעוררו את העולם הדתי שלנו, ואת המחשבות שלנו, הקדוש ברוך הוא, על מצוות, על תורה. אז אני חושב אמר רבונים, ומסביבו יש עוד כמה, ואחרי זה עוד תחנה. קיצור, לחשוב נגיד על רצף תחנות כזה. מה זה?
נושאים.
נוסעים. כן, אוי, לא. חציתי שאני מה זה... סליחה, אבל אני מעדיף את ה... כן, נשמע יותר מפתה, בסדר, אתם צודקים. מישהו בכל זאת, בבקשה, סתם.
גם הצגת.
כן, אוי, לא, הייתי בטוח שאני כזה... טוב, התאמצתי להשיג את הנושאים, קראתי הביוגרפיה, מה זאת אומרת, ברור שצריכים אותו להשיג בצורה ביוגרפית, טוב, נעשה קצת פרסומת לה. אז נושאים כאילו, פיין, בסדר. תראו, אני רק אגיד, טוב, נו, אני רוצה להגיד שגם זה יהיה הנושאים. הצלע השנייה, אז מה אכפת לכם? אבל בסדר.
אתה אומר את זה ככה, אז אולי לא.
אני... לא, זאת אומרת, זה לא יהיה נכון, כי באמת יש משהו בתנועה הביוגרפית, הוא טיפה חסר... הוא לא תמטי. אני חושב, באמת שיכול להיות שזה גם יהיה קצת קשור לאיגרת שנקרא היום, שזה חסד גדול לרוזנצוויג לא ללמוד אותו בצורה תמטית. כאילו זה נראה לי, לא, זה נראה לי חלק מהצ'אנס. זה אני רק אגיד, נראה לי, אני חושב שבאופן כללי ללמוד הוגה כסדר זה חסד גדול, כי אתה בדיוק לא מסדר אותו. אבל אני לא יודע איך אני עושה.
זה אולי ביוגרפי.
נעשה הצבעת וואטסאפ, בואו נעשה בסוף השיר.
תן לחשוב על זה.
בואו נקרא את המכתב, ואחרי זה אין, אתם כולכם אומרים... טוב, קראתי לכותרת, קראתי הדחף העמום. יש איזה מונח מרכזי מתוך האיגרת שלפנינו. זאת איגרת שהיא מאוד חביבה עליי, והיא גם מאוד נוגעת בי, וזו אחת הסיבות שהבאתי אותה. היא גם איזושהי רפלקסיה שרוזנצוויג מבצע על עצמו. כאילו היא מאוד אוטוביוגרפית, היא מתייחסת למשבר שהוא חווה ב-1913 סביב, נקרא לזה סביב שאלת המרת הדת, אם כי כבר דיברנו על זה שהשאלה לא רק הייתה המרת דת, אלא איזה סוג שרוזנצוויג פתאום מבין שהוא חי חיים ניהיליסטיים. זאת אומרת שהחיים היהודים הליברליים שלו הגיעו לאיזשהו מקום ניהיליסטי שהוא לא... הוא לא מנהל דין וחשבון, ובעצם, כן, ידידו אויגן רוזנשטוק, כפי שהוא מתנסח, הכריח אותו, הכריח במובן לא יודע, הכי עמוק של המילים, כאילו, בעצם הכריח, כן, אנס אותו לחשוב, אנס במובן, כפה עליו רק כגיגית, כאילו, גרם לו, זהו, זה האופק היחידי שהוא חייב לפנות אל מחשבה דתית, והוא באמת חושב להתנצר, ובסוף לא מתנצר, אבל אנחנו נראה שהתיאור פה הוא רחב יותר של מה שקורה שם. והוא מתוך האירוע הזה מיילד גם שיח מאוד עמוק על עצמו וגם על מסלול חייו שלאחר מכן, וחשבתי, אני, לא, זה נראה לי משהו שמאוד נכון להתחיל איתו, לא משנה לאן הולכים, כן, אם תרצו שילוב של ביוגרפיה ותמטיזציה, אבל זה איגרת, שוב, גם רבקה הורוביץ, אתם רואים פה, האיגרת נכתבת אל פרידריך מיינקה, שהוא פרופסור להיסטוריה שלימד את רוזנצוויג, היא כותבת פה, פרופסור פרידריך מיינקה, כן, זה ב-1920, רוזנצוויג למד אצלו... כתב את הדוקטורט, אבל מתי, האם היא... האם לפני מלחמת העולם הראשונה או אחרי, פתאום בושה נחלם שאני לא יודע, אבל זה לדעתי אולי אחרי מלחמת העולם הראשונה, סביב...
שהוא כותב תוך קדם מלחמת העולם הראשונה?
את הכוכב, זהו, ולכן פתאום נראה לי שהדוקטורט שלו לפני... אל תפסו אותי על המילה, אני פתאום לא בטוח. האם זה נכתב אולי בשנות ה-10? גוואלד, אני לא זוכר, מי שיעשה ויקיפדיה... כן, הדוקטורט של רוזנצוויג הוא דוקטורט, מיינקה הוא פרופסור להיסטוריה, אבל חשוב להגיד שבתקופה הזאת, בתחילת המאה ה-20, אנחנו רגע אחרי הגל. כן, שהגל בעצם הוא הפילוסוף של ההיסטוריה, כן? כלומר, הפילוסוף שמכונן את ההיסטוריה כמרחב פילוסופי ראשוני. כן, כל הדיאלקטיקה ההגליאנית, כן, תזה, אנטיתזה וסינתזה, היא קשורה לתנועה של הרוח דרך ההיסטוריה, כן? התבררות הרוח דרך ההיסטוריה וכל מיני מונחים שקשורים למחשב ההגליאני, וללמוד היסטוריה בתחילת המאה ה-20 זה לא, כן, זה לא קורות השנים, זה סוג של המדיום הבולט, או לפחות אחד המדיומים הבולטים באזור גם ההגותי, ורוזנצוויג כותב דוקטורט על תורת המדינה, כן? הגל גם היה פילוסוף מדיני, לדעתי... אולי בהקדמה לפילוסופיה של המשפט, זה הטקסט המדיני שלו, לא זוכר בדיוק, אבל יש כמה. ורוזנצוויג כותב דוקטורט על התזה המדינית של הגל, קראת הגל והמדינה, ואני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל זה ספר שנחשב הרבה שנים כקאנון. זאת אומרת, כהספר על המשנה המדינית של הגל, זה הדוקטורט של רוזנצוויג, לא יודע להגיד עד מתי, לא יודע להגיד איפה, אני רק זוכר את הדבר הזה. כלומר, שזה הופך להיות איזה משהו מאוד חשוב, כשם, סתם דוגמה אחרת, זה שהעבודות של לוינס על הוסרל הם חומר יסוד בפנומנולוגיה. כן, למרות שלוינס עושה שם אחרי זה, זה פניית פרסה סביב המפגש של של הוסרל עם היידגר, אבל כן, סחט, כן, סרטר מעיד שהוא למד פנומנולוגיה מהדוקטורט של לוינס. סתם, יש כל מיני דברים כאלה, יצירות ראשונות של הוגים שכאלה, אז רוזנצווי כותב על הגל, ומיינקה מציע לו משרה. וחשוב לדעת שהסיפור הזה של משרה באוניברסיטה הוא לא, זה לא סתם הצעת עבודה. כי בגרמניה של אז זה לא בדיוק אנטישמי כמו שאנחנו חושבים על אנטישמיות בגרמניה מ-1933, אבל זה, זאת אומרת, יש שם איזה אנטישמיות ככה מסוימת, נוכחת, יהודים לא יכולים ללמד באוניברסיטאות. אוניברסיטה גם זה לא, כן, זה לא כמו היום. כן, מרצה להיסטוריה, אתה אומר לך, who cares, כאילו, מה... מסכן נבח שיהיה מרצה להיסטוריה, כאילו. האוניברסיטאות וגם מדעי הרוח הם איזושהי חזית, כאילו חזית תרבותית מאוד מאוד חזקה, והיהודים מנועים מלהשתתף בה. יש שיח למשל שרוזנצווייג מנהל עם הרמן כהן, שזה ב-1914 לדעתי נפגשו, 13-14. הרמן כהן גם היה איזושהי דמות, איזה כוכב דורך בשמי הפילוסופיה, שהסיפור היהודי שלו הוא תיק, הוא לא יכול לקבל משרה, הוא לא יכול להיכנס למיליה. אני כבר לא זוכר מה...
אוסרל, אבל לא באוניברסיטה הזה?
אוסרל, לדעתי, אבל...
היידיגר הוציא אותם משם, לא?
זהו, היידיגר גרם ל... אני... יש שם סיפור, אני כבר לא זוכר מה... אני לא יודע אם זה בכל, כן, אוסרל היה בפרייבורג, האם פרייבורג וברלינזון... לא יודע אם הכל עובד, אני לא יודע, אבל זה כן, חושב שזה אוסרל, אני חושב שזה מאוד מטושטש, כאילו, זה משהו שכאילו כמעט לא... כמעט לא בא לידי ביטוי, אבל אני לא... אני זוכר במאומם. זוכר במאומם משהו מהפרשייה הזאת, לא, זה שוודאי היידיגר גרם לפיטורי מורו, זה דבר ידוע. נכון, אני רק אומר בהקשר הזה, פחות, זאת אומרת, כן חשוב, לא יודע מה ההיסטוריה, חשוב לדעת שרוזנצווייג מתלבט בזה, יש איזשהו שלב שהוא שקל, ראיתי אצל רבקה הורוביץ במבוא, בספר האגרות, שהוא שוקל לעבור לאיזה אי על נהר האלבה, לא זוכר כאילו בדיוק מה זה אומר, כל הארצות המוזרות האלה באירופה, שהנהרות שלהם כאלה רחבים, שאתה גם יכול לחשוב על איזה אי באמצע הנהר, אבל משהו, איזה אזור פסטורלי כזה, שבו הוא יוכל לנהל חיים אקדמיים בהתכתבות ויהדות רליגיוזית, הוא מסתבך נורא עם הדבר הזה. הוא מסתבך נורא עם הדבר הזה כי זה בעצם גורם של שאלות זהות מאוד חזקות. והנה, ב-1920, הפרופסור מציע לו משרה. זאת אומרת, כנראה זה לא היה לא ממין האפשר, אבל זה כאילו לא היה מקובל. פתאום מציעים לו. אני רוצה להגיד שלהציע משרה לרוזנצווייג בדבר הזה, זה אולי הזדמנות חייו. והמכתב הזה הוא מכתב סירוב. ותכף נראה למה, כן? פרנץ רוזנצווייג דוחה את ההצעה. שימו לב שגם פה, רבקה הורוביץ, אתם צריכים להאמין לי שהיא לקונית, אבל היא לקונית לחלוטין. כאילו, אין הרבה, אנחנו מתחילים עם המכתבים שהיא כותבת אליהם הערות, כן, מי שזוכר, ראינו את איגרת 126, שהיא כותבת איגרת רבת רושם, או משהו כזה, אבל ככה בלשונה עזב, אז פה היא כותבת באמת אחד המכתבים החשובים ביותר באוסף. אני אזכיר עוד דבר אחד, מי שמכיר, שזה כבר הפך להיות, כן, בזכות רב שגח, אני חושב, אבל מי שמכיר את הספר של אריק סנטנר, הפסיכותיאולוגיה של חיי היום-יום.
יושב חזק על האיגרת.
זהו, זה ממש הטקסטורה, כי זה באמת איגרת. לכן אומר, זה כאילו, כן, אנחנו מכירים את זה, מי קורא את סנטנר, כאילו, אם הרב שגח לא היה כותב עליו, נראה לי. לא בעולם, פה, מי היה שומע את סנטנר? אתה היית שומע את סנטנר?
כנראה שבגלל זה, כן.
זה נראה, ודאי, לא יודע. אבל הספר של סנטנר שבעצם מנסה לחבר בין פרויד ורוזנצווייג. זה כאילו רגע, אחד הטייטלים של הספר הזה, אז אחד הפרקים הראשונים ובעצם אחד המקומות שהוא מצביע עליהם כשיח כמעט פסיכואנליטי של רוזנצווייג זה האיגרת הזאת. עוד הקדמה האחרונה ובואו נתחיל לקרוא. פרופסור נכבד מאוד. בשנת 1913 קרה לי משהו שאם אומר נדבר עליו לא אוכל להגדירו אלא במילה התמוטטות. מצאתי את עצמי פתאום בניי חורבות. או מוטב לומר, הבחנתי כי הדרך שבה הלכתי הובילה אל בין דברים שאין בהם ממש. הייתה זו בעצם הדרך אשר הוטבתה לי רק על ידי הכישרון. או יותר נכון, על ידי הכישרונות שלי בלבד. חשתי בחוסר הטעם שבהשתלטות הזאת של הכישרון, ובהשתאבדות כזאת לשירות עצמי. אחזני פחד אימים כלפי עצמי, מעין אותו פחד שלפני שנים חש בפרייבורג קלר. קלר היה אחד המורים שם, אז הנה, כן, למד בפרייבורג לפני זה. אחד המורים באוניברסיטה, אני גם לא זוכר אם הוא איזה פילוסוף מפורסם, כי משום השם שלו מצצה לי מוכר, אבל ממילא אני לא זוכר, זה לא משנה. מעין אותו פחד שלפני שנים חש בפרייבורג קלר כלפיי וכלפי הרעב חסר המשמעות והמטרה לצורות המתעצם והולך מתוכו שאין להסביעו. סבורני שאת הרעב הזה לצורות, שהוא לדעתי כושר קליטה לא ידע סובעה, צריך היה לשרת בלימוד ההיסטוריה. אכן הוא סיפק אותי כמדרבן. אותו אדם שהייתי אז, אשר כפי שאני רואה זאת היום, הפיל אימה ופחד על בני אדם, הפיל אז אימה ופחד גם עליי. בתוך קרעי כישרוני ביקשתי למצוא את עצמי. בתוך כל הריבוי ביקשתי את האחד. אתם רוצים לראה שנקרא עד הסוף או שנקרא ונעצור? מה זה? ועכשיו? להמשיך? זה בסך הכל מובן קצת, נכון? זאת אומרת, יש מה לדבר על זה, אבל... אז בוא נקרא, אני חושב, כן, יופי, תודה, עזרתם לי. בתוך קרעי כישרוני ביקשתי למצוא את עצמי, בתוך כל הריבוי ביקשתי את האחד. כך קרה שירדתי אז לתוך עצמי. על כן, על כך לא ניתן לדבר אלא במשלים. אל כוחי המרתף של מהותי, למקום שם לא יכלו הכישרונות להילוות אליי. שם קרבתי אל הטבעה הישנה, שאת קיומה אמנם לא שכחתי מעולם, שכן רגיל הייתי לרדת שם לעיתים מזומנות ולהתבונן במה שהיה מונח מלמעלה בטבעה. והיו אלה מאז ומתמיד הרגעים הגדולים של חיי. עתה שוב לא הסתפקתי בכך. תחבתי ידי לתוך התיבה פנימה, ממשמש בכל שכבה ושכבה, חותר להגיע אל קרקעיתה, אך לקרקעיתה לא הגעתי. הוצאתי מתוכה והמסתי על עצמי ככל שיכלו זרועותיי שאת, ואגב כך, כמעט נשכח ממני שבעצם הייתי אך במרתף של עצמי. אז עליתי שוב למעלה אל הקומות העליונות, ופרסתי את האוצרות שנטלתי עימי. צבעם לא דהה לאור היום. היו אלה אוצרותיי שלי, קנייני העצמי ביותר, שהוא ירושה לי. לא דבר ששאלתי מזולתי. בקניין זה ובשמירתו מצאתי מה שהיה חסר לי לפניכם. הזכות לחיות ואפילו להיות בעל כישרונות. כי אתה, אני בעליהם, לא הם בעליי. ואתה בלי לדבר במשלים, אומר שנהפכתי מהיסטוריון. ראוי בהחלט להוראה באוניברסיטה. לפילוסוף. בלתי ראוי להוראה. כן, בלתי ראוי לה בהחלט. אם ברצוני לבטא את מה שקרה במושגים אלה שאינם עולמים ביותר. העיקר הוא בכל זאת שאין עוד למדע משמעות מרכזית בעיניי בכלל, ושחיי נקבעים מאז על ידי הדחף העמום שאני קורא לו בשם היהדות שלי, בהיותי מודע לכך שזאת בעצם אך כדי לקרוא לו שם כלשהו. הצד המדעי של כל התהליך הזה, הפיכת ההיסטוריון לפילוסוף, אינו אלא תוצאה מכך, שאומנם הביאה לי לעצמי את האישור הרצוי תמיד, שהרוח שראיתי לא היה השטן. סבורה אני כי היום אני עומד על רגליים איתנות יותר בעולם מאשר לפני 7 שנים. המחבר של כוכב הגאולה אשר יופיע בקרוב אצל קאופמן בפרנקפורט, כן, ידיעות ספרים, רסלינג, סליחה, הוא בעל איכות שונה ממחבר הגל והמדינה. אך בסופו של דבר, גם הספר החדש הזה אינו אלא ספר. אני עצמי איני מייחס לו חשיבות יתרה. דרישות היומיום הפעוטות לפעמים פעוטות ביותר הנקרות לי בעבודתי בפרנקפורט, וכוונתו כמנהל בית המדרש היהודי החופשי, שהוא אח הקים. כן, פתח בית ספר יהודי ללימודי יהדות. יש לו מכתב שהוא מפרט עד כמה הוא לא מצליח ללמד שום דבר, הוא כל היום עסוק ביאכלו לי, שתו לי, הוא יושב לי במקום, למה אני לא במזרח, למה אין פה נשים, למה לא יודע. הרבה התרחשויות מתישות, בלתי חשובות, ובכל זאת הכרחיות, עם בני אדם ומצבים. אלו, ולא עוד כתיבת ספרים, נעשו תוכן החיים האמיתי האהוב שלי, על אף הרוגז הכרוך בכך. ההכרה שוב איננה בעיניי מטרה בפני עצמה. היא הייתה לי לכלי שרת. שירות למען האדם, בשום פנים, ואל לך להבין הנה שלא כראוי לו שירות למען מגמות. המגמתי הוא לי יותר מסנו. סבורני שהוא לי בגדר הנמנע. ההכרה כשהיא לעצמה נשארה חופשית בתוך תוכה. היא אינה נותנת לשום אדם להכתיב לתשובות. תשובות לא, אך. וכאן תמונה הכפירה שלי בחוק היסוד הבלתי כתוב של האוניברסיטה. אתה יודע, כן מאפשרת לאנשים להכתיב לי שאלות, כן? שאלות כן. לא כל שאלה ראויה בעיניי להישאל. הסקרנות המדעית כמו הרעב האסתטי, בייחוד האחרון, לחד אותי לפנים בחבלי קסמו, כיום שוב אינה ממלאים אותי. כיום אני רק שואל כשאני נשאל. כשאני נשאל מפי בני אדם ולא מפי מלומדים ולא מפי המדע. הן גם במלומד חבוי אדם השואל שאלות וזקוק לתשובה. לא, לאדם אני משיב. אבל לא למדע שבו, לא לאותה רוח רפאים רהבתנית שלא תדע סובעה שאין להסביע את סקרנותה והיא אוכלת ומחלה את השבוי ברשותה עד שלא יישאר בו מאום מאנושיותו. רוח רפאים זו סנועה עליי כמו שאר הרוחות, שאלותיו אינן שאלות לגביי. אך שאלותיהם של בני אדם נעשו לי משום כך דוחקות ביותר. להחזיק מעמד נגדן כמיטב יכולתי ולענות עליהם כמיטב ידיעתי, מתוך ידע שהוא, כפי שידוע לי יפה, מוגבל, ומתוך יכולת מוגבלת עוד יותר. זה מה שהתכוונתי בו קודם באומרי הכרה לשם שירות. ואתה תבין גם כן מה מרחיק אותי מן האוניברסיטה ומאלצני ללכת בדרך שבה אני הולך. לא האור הבהיר, הבהיר מדי של ההכרה. זו מתעוררת בעצם רק כשאני נאלץ ללמד זכות על עצמי. כמו למשל עכשיו, כשאני כותב את כל הדברים האלה. כן, אז מה שמרחיק אותי דווקא אותו הדחף העמום, כנראה שזה מונח שמיינק כתב והוא מגיב לו באמצעותו, אשר אליו אתה פונה בדבריך. אתה תבין איפה לרוחי. ליותר מזה איני יכול לשאוף. ואכן באמת איני שואף ליותר מזה. רציתי רק לשטח את עצמי לפניך כדי שתוכל לראותני. על כן דיברתי על עצמי ורק על עצמי. וכך העמדתי בוודאי את אורך רוחך במבחן לא הוגן. באשר לעצמי, אמנם נגולה בכך אבן מעליבי. כשנפרדתי ממך נעצבתי מאוד, משום שלא הצלחתי לקרוע בזמן את קורי השיחה שתביתי במו ידי על אודות דור ההווה, ולמלא את חובת האהבה היחידה ואמיתית, שאין להתחמק ממנה, חובתו של הצעיר כלפי הזקן ממנו, של תלמיד כלפי רבו, חובת הווידוי מתוך יראת כבוד, כשדרכי התלמיד נפרדות מעל דרכי רבו. אני מסכים, מרגש, יפה. מה עוד, מה ככה תגובות ראשוניות? תגובות ככה. מה שמעתם? אפשר גם להגיד משהו חלקי.
שנמצא בתוך הצדה שהוא רק שלו ורק שלו, הוא בוחר ביהדות שהיא לא שלו, היא לא רק שלו.
גבל, נכון, הוא גם תראה איזה משפט.
הוא גם אומר שהיהדות זה רק, חייב לומר משהו, אז הוא אומר יהדות, אבל זה לא השם ה...
זה לא זה.
זה לא זה.
מצד שני הוא קורא, כאילו זה יחסים ככה נורא, נורא מטעתיים, גם תראה יואב משפט ש... שכלמת את זה משם מבורך, הוא צעק את המשפט הזה, זה משפט מאוד, הוא אומר...
לעשות פה הקראה וכולם.
ש... עכשיו, בשיעור הראשון הקדמתי שזה מבחינתי יצא לדרך עצמאית, אבל הוא... נו. אוצרותיי שלי, קנייני העצמי ביותר, שהוא ירושלי. לא הבנתי, גיר. כן, זה... לא דבר ששאלתי מזולתי. כאילו, מה... לא, זה ירושה? זה קנייך העצמי ביותר? יש פה לגמרי שאלות. תראו, יש פה באמת, אני חושב, תיאור... מעניין אותי סתם, אני לא מספיק מכיר, אבל כמה אנשים... זה תיאור מדהים כמעט של... של איזו אנליזה עצמית, גם כמובן כל הדימויים, לא סתם סנדלר בנה על זה, כן, לרדת אל המרטף, במרטף יש תיבה, בתיבה יש חוות, הוא ממשמש בתיבה, זה הכל כאילו, כן, זה סמלים של פסיכואנליטיקה בגרוש, כן, לא צריך להיות איזה, כן, ולעלות חזרה אל הקומות, אל האור, זה כאילו, כן, לא צריך יותר מדי בשביל הסימבוליקה הפרוידיאנית הזאת. אגב, זו שאלה מאוד מעניינת, כמה רוזנצוויג הכיר מפרויד שכותב בשנים האלו ממש. לא בקיא בתאריכים של כל ספר, אבל חלק מהספרים ודאי יכתבו לפני הזמן.
1900.
לא, יש, אני חושב שהרוב הדברים הטובים יכתבו בשנות ה-10 כזה, 1900...
לא, דברים שכבר מאוד דומים לפירוש החלום ב-1900. כאילו, הלא מודע...
כן, אז קצת קשה לטעון שאין... כן, כאילו, נראה כמעט נאיבי לחשוב שהוא לא הכיר, וזה ודאי... אבל ודאי שיש פה גם חותם טבוע. אני מודה, מי שפורע מלחמת הכוכבים 7, עם התיבה, כן, אי אפשר להתעלם מהדמיון.
התיבה ששם את המסכה?
לא, את החרב. אם קראתם לא שניתם, אם שניתם לא שילשתם, בקרוב אנחנו מגיעים לסיום.
פה קונדק שם.
במסבעה, הרי המסבעה זה אתר סטאר וורזי קבוע, יש לנו מסבעה. היא יורדת אל הקומה התחתונה, ויש שם תיבה, והיא מפשפשת בתיבה. סתם, אני אומר כאיזה... כאילו, ממין הדברים האחרונים, זה קראתי את המכתב, אמרתי, וואו, כאילו, כמו ריי, כן, שיורדת לשם ומוצאת את קניינה. אני סתם, אני משתמש בסימבול הזה, כי זה רגע מאוד, זה השוואה ממש עובדת טוב, היא מוצאת את קניינה העצמי ביותר, שהוא ירושל, כאילו, מוצאת לייטסייבר, כן, חרב אור, שהיא חושבת שהיא, כן, זה נשמע לה שהוא שלה, אבל זה בעצם חרב האור של דור מעליה, של, כן, של לוק סקייווקר.
אור בהיר,
כן. לא, אבל זה באמת, זה שובו לכם אל הסרט, מי שפה זכה להיות מבני עלייה, מסתכלו על הסצנה הזאת, כי היא מאוד שם, כי היא משחקת על מה שלי ומה ירושלי. זו אחת השאלות שבעצם הטרילוגיה האחרונה שואלת בחוכמתה, מי ההורים שלה? וניתן, זה אני, קיצור, מי שרוצה פעם לדבר מזה בהרחבה, זה לא ספוייר. זה התמה הבסיסית של הטרילוגיה, מה יקרה בזה, רבותיי, בעוד לדעתי הספירה לאחור. חודש וחצי, נו, גוואל, אפשר כבר ללכת למקווה, זה תופס. מה עוד, חוץ מהאמת, תכף עוד ניכנס פה לסיפור הפסיכואנליטי, הירידה, אלא מה עוד יש פה סתם, בחיית נושאי ליבה של מה עוד שמעתם?
אני גם כאילו מסנטנר קראתי את זה בזמן הקודם, גם כאילו הבעלה. כאילו ראיתי סדרה שאחד כאילו האיש הרע שם מאוד מאשים את הסדרת גיבורה.
שטיסל? כאילו לא, זה לא.
הסדרת גיבורה של מרוויל כזה, הוא כאילו מאשים את הגיבורה שאת הכוח שלה היא קיבלה מאיזה תאונת דרכים או שהיא כזה, וכאילו זה, היא לא השיגה את זה ביושר, היא לא הרוויחה את זה, כאילו פה זה נורא הפוך, כאילו מה שהם... לא מה שהרווחתי, לא הלימודי היסטוריה שגיליתי שם את האהבה שלי או משהו כזה, מה שכאילו, מה שיש לי מבטן, היהדות.
שוב, הוא אומר את זה פה בצורה קצת מורכבת, כן? אבל זה באמת, יש פה, בוא רגע סתם, אני אומר, נעבור שנייה רגע סכמטית על זה, יש פה כל דין חשבון עם הכישרון. כן, זה בהתחלה, הוא מנהל שם שיג ושיח מאוד כואב עם הכישרון, עד כדי שכשהוא יורד למרתפים, הוא קורא לזה, שם גם מצאתי, כן? בתוך קראי כישרוני ביקשתי למצוא את עצמי, אל כוחי המרתף ירדתי למקום שם לא יכלו הכישרונות להילוות אליי. יש שם דין וחשבון מאוד נוקב עם הסיפור הזה של כישרון אישי. כמו שאתה אומר שי, בצורה מאוד חזקה, הוא חלק מהשאלות שם, הכישרונות זה נקודות מאוד אינטימיות. כן, זה רגעים, אני חושב שרובנו, יש לנו איזו אינטימיות מאוד עמוקה עם כישרונות, כאילו זה רגעים שבהם אנחנו נחשפים בהם, גם בהצלחה, אבל גם בדברים שהם מאוד אנחנו, אז וכאילו הוא מבקש להתנער מהם, הוא מרגיש את ההרס, והוא כאילו מנסה להימלט מהם פנימה. ואז יש את כל סצנת המרתף, הוא עולה, פורס את אוצרותיו, אז הוא עוצר רגע את השיח הפסיכואנליטי הזה ועובר לשפה אחרת. כן, הוא בעצם, החצי השני של האיגרת הוא כמעט תרגום של החלק הראשון שבו הוא בעצם עונה לשאלה, הוא זמן להיות פרופסור באוניברסיטה, והוא אומר, פעם הייתי היסטוריון, ואני מאוד אוהב את זה, שהוא לא כזה צנוע בשקל, כאילו. הוא אומר, ההיסטוריון שהייתי לפני, כן, כנראה הוא למד אצל מיינקן, עכשיו נזכר, כאילו, נולד 1986, הוא למד ב-1956, לדעתי, הוא כתב את הדוקטורט, כאילו, בגיל 20 ומשהו, כאילו, אז הוא למד אצלו כמעט 10 שנים לפני המכתב הזה, אומר, מי שכתב אצלך את התזה היה באמת ראוי להוראה. כלומר, אתה פונה אליי הטייטל הזה, היום אני פילוסוף גרוע. ואז מתחיל דין וחשבון נוקב, וזה נורא מעניין קצת בהקבלה, אפשר לעשות פה קצת הרצוג, כן, הקבלה בין מחציות ומבנה חייסטי, דין וחשבון עם האוניברסיטה. כן, לא יודעים, המדע, לא יודע איך בדיוק לקרוא לזה, אבל כן, הוא תוקף את המדען, הוא תוקף את המדע, הוא מסביר למה הוא רחוק מן האוניברסיטה, זה בעצם הצד השני של המכתב, רק כדי לסבר את האוזן, לראות איפה אנחנו נמצאים. בוא נתחיל לקרוא שוב וננסה באמת לראות מה המסע שהוא מצעיד אותנו. אני מודה גם אבל שיש משהו באמת באיגרת הזאת, אני חושב של הרושם הראשוני שלה, כלומר, באמת יש לה איזה... זה one of a kind, כאילו, זה באמת מסמך... מסמך מדהים, אבל בוא נתחיל קצת לדוש פה. בשנת 1913 קרה לי משהו, שאם אומר לדבר עליו לא אוכל להגדירו אלא במילה התמוטטות. כן, אפשר לקרוא את הדברים פה בתיבת, כן, צריך לבחור את תיבת התהודה שאנחנו הולכים לקרוא, אבל קשה להפריז, כמו שכך. קשה להפריז בעוצמת המילה התמוטטות. כן, זה כאילו...
זה במקור?
זהו, אני חושב, אם אני זוכר נכון, הדגשים כאלה זה במקור. כלומר, היא מדגישה את ה... אז במובן הזה, זה נותן את זה עוד איזה תיבת תהודה, כאילו. מה הקרייסס כאילו ש... טוב, אנחנו חייבים ללכת לנו בסך הכל אחרי פרשת נוח מצד אחד, ובהקשר רוזנצווייגי אנחנו יודעים שכוכב הגאולה מתחיל ב... מה המילה הראשונה של כוכב הגאולה?
מין המוות.
מין המוות, כן. מין המוות. והמילה האחרונה בספר היא חיים.
אף אחד לא יודע.
כן, הוא רוטן על זה שאף אחד לא יודע כי אף אחד לא מגיע לסוף, אבל מין המוות אל החיים, וזה לא רומנטי כמו שזה נשמע. ככה הכוכב בנוי, הסוף של הכוכב הוא גם כתב אותו בצורה כזאת גיאומטרית, והמילה האחרונה היא חיים רונזן, יהודי משעשע, כאילו זאת אומרת, מעניין, מעניין אצלו. התמוטטות. זה מעניין שגם הוא מתחיל מההתמוטטות, כלומר יש עד 1913 הוא כבר בין 20 ו... 27. כן, מה היה? 26, מה היה שם? כן, הוא מתחיל בהתמוטטות. מצאתי את עצמי בין איי חורבות, כן, או את דברים שבהם אין ממש. ופה הוא בעצם מתחיל לדבר אל הכישרון, כן? הדרך אשר הוטוותה לי רק על ידי הכישרון. או כישרונות שלי, והוא פתאום מרגיש את הרקנות הזאת. כן, הוא פתאום, זה רגע של, כן, של איזה שיקוף מאוד חזק, איזה רגע ש... פתאום איזה פיקחון כזה ש... איך אתם מבינים את זה? בואו ננסה קצת באמת למשש את זה.
המכתב הזה,
1920 כן? כן. הוא כותב על 7 שנים אחורה. הוא מתאר את מאורעות 1913, 7 שנים לאחור.
ב-1920
הייתה הצעה הזאת. כן. אז כאילו זה לא... לא, הוא כאילו, הוא שב אל 1913. אל השנה הזאת. אמרתי גם שוב שהמכתב הזה באמת הוא איזה צומת מדהימה של ביוגרפיה והגות שלו. איך אתם מבינים? אפשר גם לקרוא קצת כמה שורות קדימה, כן? חוסר טעם שבהשתלטות הזאת של הכישרון. ושימו לב שגם זה לא סתם איזה כזה הלקאה עצמית של אדם מוצלח על מוצלחיותו. כי הוא מתאר פה תיאורים מאוד קשים, כן? החזן היא פחד. כן, פתאום אדם מפחד מעצמו, נגעל מעצמו, נבהל מעצמו והוא... פתאום גם מזהה, רוזנצווייג מזהה, או לפחות מתיימר לזהות את הפחד שהוא חש כלפי עצמו, הוא פתאום אומר, זה פחד שאני יודע לזהות אותו, אני יודע שאנשים מפחדים ממני ככה. כאילו, פתאום את הפחד שהוא הרגיש שאנשים אחרים מפחדים ממנו, הוא חווה כלפי עצמו, כן? קלר, המרצה הזה, כנראה זה מרצה שבאמת היה לו שם איזה אישוז איתו, סביב הרעב לצורות. רעב שאין להסביעו, שהסבעתי אותו בלימודי היסטוריה באמת, הם סיפקו אותי. אותו אדם, זה גם משפט מאוד חזק, אותו אדם שהייתי אז, כפי שאני רואה זאת היום, אז לא ראיתי את זה, אבל היום אני מבין שאיפלתי אימה ופחד על בני אדם, והיום אני גם יודע להגיד שגם אני פחדתי מעצמי. כן, ומה, איך אתם מבינים את התיאור הזה? סביב, מה נראה לכם, מה הוא עובד? הוא חרד מכוח האנרציה?
הוא מתאר שהוא חי חיים מכוח האנרציה.
אתה מזהה את הכישרון עם אנרציה. אתה אומר, כאילו, כבר הצלחתי, אני על הסוס, אני...
טיפה קשור, לא אומר, טיפה קשור כשדיבר על מסעודת שבת, אז כאילו ש... לפעמים אתה כזה... כאילו ממשיך עם הזה, אתה מתגלגל לטוב, אני כבר...
אני טוב.
אני לא ממשיך לדוקטורט.
כן, אני טוב בזה. אתה מזהה כאילו את הכישרון כסוג של כבר איזושהי התמכרות, סלש התקבעות סביב האזורים החזקים שלי.
פתאום הוא כזה מסתכל ורואה לאן הוא הגיע והוא כזה...
זהו, אני מודה מה שזה לא מסתדר לי עם הפחד. כלומר, מה שהיית אומר, אני חושב מאוד מתאים לאיזושהי תחושת שיעמום. כאילו, הוא מתאר, פתאום קלטתי כמה אני משעמם את עצמי, כמה אני חוזר על עצמי, כמה אני לא מקורי, כמה אני לא יצירתי. התיאור פה יותר קשה. זה ודאי יכול להיות חלק מהדברים. מה זה?
אני חושב שיש בזה גם פחד, כאילו, אפשר לזהות את הכישרון גם באמת עם ה... כמו שאמרת, זה כן משהו מאוד אינטימי וכן משהו... באמת, אני בטוח שהוא היה בטוח, הוא היה... חשב כאילו שזה מה שהוא צריך לעשות. כאילו, יש לי כישרון, בוא ננצל אותו.
ו... אז איפה הפעם לגלות,
נכנס? פתאום לגלות שכאילו יכול להיות שיש משהו עמוק יותר שקורה.
אבל אז שוב, אז הייתי... אני חושב על... אתה אומר את זה עולה לי ברגש של בושה, נניח, או של החמצה. כאילו קצת מסתמתר, שכאילו...
פחד אבל של כאילו פספוס.
של, אז אני אומר, החמצה, זה, אבל אז הייתי אומר, זה פחד כאילו כזה... טוב, לא יודע, אני יכול להיות, הנה, מה זה?
זה יותר, אני אומר שזה יותר באזור של אמביציה, וכוח, ושליטה, ודורסנות כזאת.
אני גם קצת, אני מזדהה קצת עם הקריאה של הלכה, אני לא אומר שזה לא נכון, אני חושב שזה ודאי, שוב, אזורים שמן הסתם הרי בתיאור פסיכואנליטי עסקינן, אז אין פה דווקא זה ולא זה, אבל אני מאוד מזדהה עם התחושה שבאמת פתאום רוזנצוויג, יכול להיות שאחרי 7 שנים, למרות שזה נשמע שגם אז הייתה לו איזה סוג של מודעות לכך שהוא חיה רעה. שהוא אמוציונלי, הוא אמביציוזי, הוא משהו שם, כן, כאילו, too much כזה, כאילו עודף כישרון, איזה מישהו שהוא בלתי נסבל, הוא בלתי נסבל ב...
אז הוא מאוד מאמין במה שהוא אומר.
מה זה?
אחד שמאוד מאמין במה שהוא אומר.
לא רק מאוד מאמין, שהוא כאילו, הוא עוצמתי במה שהוא אומר, זאת אומרת, הוא באמת, הוא באמת טוב, הוא טוב מדי, כאילו, הוא, לא יודע, בואו ננסה להציע לזה עוד מילים, כאילו, הוא, סתם, נסו לחשוב על דברים שקשורים לעולמות שאתם מסתובבים בהם, על פחדים ממין הפחד הזה, יצא לכם פעם, לא חייבים לענות, כן, סתם, יצאנו פעם, כאילו להיבהל מעצמנו, אגב, הזכרת גיבורי על, אני חושב שזה יכול להיות כאילו איזה אילוסטרציה מעניינת, כאילו הרי חלק מהתמות של סרטי גיבורי על זה הבהלה מהכוח המפלצתי ששוכן בי, נכון? זה פתאום כאילו הפחד הזה שיש בתוכי איזה, אם אני רק אסיר את המשקפיים יצא פרץ של אש ואני אשרוף את כל מה שעומד בדרכי בלי הבחנה, זה קצת בן דוד של ההתרחשויות האלה, כאילו פתאום, עכשיו...
הצלה החזקה שם זה שהשלב שהגיבור על מאבד את הכוחו שלו, ואז הוא צריך להסתדר בי על תרגו שלו, כן,
ואז מה נשאר כאילו כשהוא... וגם אני אומר, בשלבים שהוא עדיין מתעמת עם הדבר הזה, אני חושב שזה חרב פיפיות, כי הרי העוצמה הזאת היא הכישרון, היא האינטימיות שלו. בוא נעשה לכם חוזות אפילו יותר יומיומיים, כאילו, כל מי שיושב פה בחדר הוא כישרוני וחכם לאין שיעור, ועוד לא החמאתי לכם. כן, כן, אפילו, רק תזכיר לי שוב? עמיחי, שאומנם אתה עוד לא תלמיד שיח, אבל ודאי כיליד אלון שבות, אז אתה לגמרי עומד פה בסטנדרטים. כולם פה כישרונים פצצות, אין שאלה. ועוד לא החמאתי לכם. נסו שנייה לחשוב על הרגעים, ופה באמת זה לפעמים גם קצת שאלות של אופי. שהכישרון, האדם נתקל בו בעצם כאיזה סוג של כלא, כן? סוג של איזה לימבו, כאילו, זה אני, זה שם המניה שלי, כן? או האלטר אגו, או הסופר אגו, לא משנה מה נקרא לזה, כאילו, שם העודפות שלי, שם אני. כן, אני כן רוצה שנייה לדבר על המאניה דיפרסיה בהקשר הזה, שזו תחושה מאנית כאילו של איזה... אבל מאנית בדיוק איפה שהמאניה זולגת כאילו, לאיזה בלתי נסבלות, בלתי נשלטות כאילו, איפה, ואני אומר את זה, אני שוב נסחף, אני רוצה להגיד בזה ארן פין, איפה אני מרגיש שהנקודות שבהן אני תותח, הן גם הנקודות שבהן אני אחרי זה לפעמים מתבאס על עצמי, כאילו, כמה אני... לא יודע, הייתי חכם מדי עכשיו, פעמים, לא יודע מי מכם שאוהב ויכוחים, אני לפעמים מרגיש זה כשאני מתווכח, כאילו שאני, טוב, לא יודע, הצלחתי להביא איזה משהו, אבל הייתי דורסני. והדורסני זה לא רק איזו תחושה כזאת של, וואלה, לא יפה, כאילו, זה לא איזו תחושה נימוסית, זה לפעמים איזו תחושה שאני יוצא ממנה, כאילו, בסדר, אז כאילו, הלכתי עם הכישרון שלי ופרקתי מישהו בדרך, מה, זה לא רק, וואלה, לא יפה, בוא תעשה את זה יותר נעים, זה פתאום איזו חשפות לברוטליות של הדבר הזה שנקרא כישרון, שלעזאזל, אוי ואבוי, הוא אני, ביג טיים. כאילו, זה סיטואציה שנורא קשה להיחלץ ממנה, במיוחד, שוב, לאנשים עם, זאת אומרת, רוזנסיין, באמת, אין ספק שהוא כישרוני בטירוף, פתאום אתה רואה את אותו כישרון כמפלצת וכמלאך. כאילו, אתה, אתה...
אני חושב שיש בזה, כאילו, זה נכון, אבל יש גם את העניין ש... בסוף, אם אתה אומן של מילים, אז אתה הרבה פעמים לא מדבר על הדברים עצמם, כאילו. הוא מצליח כאילו ללהג ולא מדבר על הדברים ממשיים.
רק מתוכן, הוא גם אומר את זה. כן, אני חושב, זה מאוד יפה רביד. דרך שהובילה אל אי חורבות, זה רגע האזורים אולי באמת הזה, אבל בניסוח השני הוא גם אומר דברים שאין בהם ממש, כאילו, נהייתי רק. רק לא במובן המשעמם. זאת אומרת, אני לא חושב, זה לא במובן האנרצי, אלא... אני חושב, כאילו, אני כבר לא זקוק לחיקוף של מציאותי, אני באיזה לופ, כן, באיזה אגוטריפ כזה, שהוא ריק מתוכן. ועכשיו, מה יעשה הסובייקט במצב הזה? זאת בעצם השאלה. מה יעשה הסובייקט במצב הזה? קודם כל, זה רגע מאוד עמוק. כן, אני לא בקיא בפסיכואנליזה, אבל אנחנו יכולים לחשוב על ההבנה הזאת שאדם מתחיל להיות סובייקט כשהוא מתחיל לחשוב את הדברים האלה. כלומר, יש אנשים שיש להם כישרון, והומני והוא דפרסיבי, אבל הם לעצמם בבחינת אובייקט. זאת אומרת, הם לא... אין להם את העמידה נוכח הדברים האלה. הם שם. כן? אין להם את השניות הזאת, שחלק בסיסי בבעיות סובייקט, של רגע לעמוד מול עצמי. כן? אין שם את העצמי שאפשר לעמוד מולו, אלא יש שם איזה... אבל זה כאילו הרגע הזה של הסכיזמה הזאת הפנימית, שפתאום הוא עומד מול עצמו ורואה את עצמו הן כמלאך, הן כמפלצת, עם איזו תחושה שהוא קלו בתוך הכישרונות של עצמו, זה איזשהו רגע של תחילת היות סובייקט, ומה הצעד הבא?
אולי העניין זה באמת האינטימיות של הכישרונות האלה, שכאילו אני חושב אולי זה חשוב זה שהוא לא הגיע לקרקעית. הכישרונות מתחזים למשהו שמגיע כאילו מעצם האישיות, הם הכי אינטימיים לי, המימוש העצמי שלי, וכאילו, והוא מפחד מזה כי זה מגיע, מתחזה למשהו שמגיע ממקום מאוד מאוד עמוק בנפש, וכאילו לא יודע, אבל זה קשור מה שדיברנו קודם, שבסוף משהו כן מוצא שהוא מזהה כפנימי יותר, זה משהו שהוא לא שלו, שהוא קיבל בירושה.
אז בוא רגע נקרא את זה, בוא רגע נקרא את זה ונתכלל את זה, כי זה קטע מאוד חשוב. כלומר, באמת פה, אני חושב אבל שאתה מוביל אותנו לאיזה ניסיון של אנליזה, אוקיי, אז מה שלי? כאילו, מה שלי ומה מעמיד פנים?
אולי דווקא מה שלא מתיימר להיות שלי, הוא יכול להיות שלי, ומה שמתיימר, אז הוא מפחיד אותי, כי הוא...
אז זאת שאלה, תראו, אני אומר, אנחנו יכולים לצפות שלא יהיה פה פתרון זן. כן, אתם מבינים מה אני מתכוון? כאילו, אפשר היה לפתור את הבעיה הזאת שיבוא המאסטר ויגיד לו מה ששלך, לא שלך, ומה שלא שלך, לא שלך, בוא בני, הרם את השיבולת, הבט בה, ויבוא מזור לנפשך, בסדר? אבל ברוך השם, אנחנו לא יודעים רוזנצוויג, זה לא עובד ככה. ואנחנו נצטרך לראות, כאילו, האם באמת יתגלה שצריך לחשוב הפוך, בוא נראה כאילו לאן הוא לוקח.
למה אתה אומר שכישרונות נגיד הם מרגישים לא אינטימיים? אני חושב שדווקא פה...
לא אמרתי זה עליו, אמרתי שנייה במחשבה על כישרונות. אני לא בטוח כמה הוא הרגיש אם זה אינטימיות.
פה דווקא זה מאוד מרגיש שהוא רואה את הכישרונות כדימוי החיצוני שלו, כאילו. והוא עצמו, רגע כשהוא עם עצמו נכנס למרתף, הוא בעצם לא הכישרונות שלו, הוא ילד קטן
מבוהר כאילו. אז פה, אני רוצה לקרוא את הקטע הזה כדי להתלבט בדיוק גם, שוב, זה אלחי, ואתה גם מתקשר דברים שאוהב אומר, אני כן מקבל את הרושם שזה לא כזה דיכוטומי, בגלל זה שנייה הלכתי למורה הזן.
לא נוטש את הכישרונות.
שזה לא כאילו, אז עזבתי את הכישרונות ונכנסתי פנימה. לכן אמרתי שאנחנו לא בסיפור זן. עכשיו, יש שם תנועה של נטישת הכישרונות, אבל בוא רגע נעמיק בה, אני חושב שהיא יותר מורכב. כך קרה, כן, בתוך קראי כישרוני ביקשתי למצוא את עצמי, טוב, נו, בכל זאת ניו אייג', כן, אי אפשר בלי, כן. כבר אצל רוזנצוויג היה ניו אייג', הכל בתורה, מה שנקרא. כן, בתוך כל הריבוי ביקשתי את האחד. נו, באמת. זה אתה מותר לו, נכון? הוא כתב את זה ב-1920, הוא לא כתב את זה ב-2020. אז מותר.
למה אסור? לכן מה שאני שואל.
קיץ' בפיתם.
אז אם יש לנו משהו, הוא לא מצא את האחד.
לא, זה בסדר, זה בסדר. סתם, אבל זה משפטים כאלה. אני טוב, יש לי אלרגיה. מאוד. לא, סתם, אני סתם מכניס פה רכשי בטן שלי.
לא, זה אבל גם חלק מהמעבר.
לא, לא, ודאי, לא, אני צוחק, אני אומר, לקרוא את זה ב-2020, וכאילו, ביקשתי את האחד בתוך כל הריבוי, כאילו... אני לא, אני אמרתי לך, אני פה רגע משפריץ עליכם סתם שטויות שלי, אז תמחקו, אפשר למחוק מהקלטה. לא, גם היום זה משפט רציני, אני לא בא לזלזל. אבל ודאי שכאן, כן, בתוך כל הריבוי ביקשתי את האחד. כן, אני באמת אומר, אני לא באתי לזלזל בזה, אני ככה, זה קרחצן של אחרי שאוכלים בשר בקר, זה יוצא. כך קרה שירדתי אז לתוך עצמי. הוא נורא אמביוולנטי, כן, על כך לא ניתן לדבר אלא במשלים, אבל הוא באמת נותן איזה משל, זה תיאור מאוד מדויק, אל כוחי המרתף של מהותי, ואין שהוא מגדיר אותם למקום שם לא יכלו הכישרונות להילוות אליי. זה בעצם הרגע שהוא... או כשהוא מצליח להגיע למקום שהכישרונות לא מגיעים, מהו המקום שהכישרונות שלנו לא מגיעים אליו? אלך יצאת הילד, שכזה נכון, זרקת קצת את האזור הילדי. מה הם עוד האזורים שהכישרונות שלנו לא, ככה, לא מצליחים לה... לא עוברים בדלת?
אתה מדמיין את עצמך עונה, אז נראה לי כאילו הסיבה שכל
ה... אני מנסה להשתעשר
לו עכשיו. כל הדימוי הזה פה, זה...
תראה, אני אגיד לך שיש לי, אני לא חושב שזו תשובה לשאלה, אבל אני... אם זה הייתה של הסבב, כן, מה המקום שבה כישרונות שלי? אני נגיד מרגיש את המרחב המשפחתי שלי ככזה. כמרחב שבו אני, זאת אומרת, אני מסתובב בעולם עם תחושה שאני, יש כמה דברים שאני למדתי לעשות, ואני משתדל לעשות אותם, ועובד איתם, ו... לא יודע, בסך הכל, האדם עובד. אז הוא עובד עם הכישרונות שלו, ומתפר... זאת אומרת, יש איזה פידבק מהמציאות, ולפעמים יש אנשים שמכירים... מכירים את הבן אדם רק על ה... כן, אנשים מכירים אותך כמורה, אנשים מכירים אותך כמהנדס, אנשים מכירים... זה אתה תל... אני חושב שבית, לא רק במובן החמים, כאילו, שבו אתה יכול להיות עצמך, אלא פשוט במובן... אני לכן אתן את הדוגמה הזאת, כי עבורי לפעמים היא נורא מתסכל. כאילו של...
לא יכול לבוא למשפחה.
אין, אחים שלי לא יודעים מי אני, כאילו, זה לא יודע אם זו תחושה ש... אני לא אומר את זה רק על עצמי, אני עושה גם לי, אני חושב שזה לא תחושה כל כך אישית, כאילו, ש... לפעמים אני יכול להגיד כאילו, הנה, כן, בהקשר האישי אני אומר, רבק, אף אחד לא, אין לי מה לדבר על מה שאני מלמד פה עכשיו, אבל על כל הסצנה הזאת עם, כן, במשפחה הקרובה, זה לא הסיפור, זה לא ה... עכשיו, יש בזה גם משהו לפעמים נורא מתסכל, כאילו, אני לא, מי אני שם? כאילו, אני נותן את זה כדוגמה, מעניין אותי. לא, אני שומעת לא יכול במובן שכאילו, זה לא עובר בדלת, כאילו. כאילו, איזשהו מקום שבו זה נהיה לא רלוונטי, זה מה שאני מתכוון. כאילו, שאני מצוי שם וזה לא... כאילו, אני יכול ללמד שיעור רוזנצוויג בישיבת שיח, ואני מגיע במרחב המשפחתי, וזה פשוט לא רלוונטי. זאת אומרת, זה לא מצליח לעבור בדלת, ואז ממילא, אני אומר שוב, אני מניח שזו תחושה לדעתי שהמרחב המשפחתי היא הרבה פעמים מעניקה, כאילו, ש... שיש איזה דימוי חברתי, מקצועי, כישרוני, ומשהו במרתפי הישות של המרחב המשפחתי. זה יכול להיות מרחב משפחתי, זה יכול להיות לפעמים, לא יודע, אני יכול לחשוב על חברי ילדות. נזכר קצת איזה חברי ילדות. יש לי ממש חברים טובים שאני שומר עליהם קשר מהילדות. ובאמת כאילו, זו חברות כזאת, זו חברות, היא כל כך חזקה לי, כל כך יקרה לי, אבל אין לי מה לדבר איתם על איגרת לפרידריך מיינקה, בשונה מחברים אחרים שלי שכן. כאילו, וכשאני נמצא שם באיזה קונטקסט כזה, כן, הכישרונות לא יכולים להגיע, אז מה קורה שזאת, שאלה מעניינת? אני חושב שהתחושה המשפחתית יכולה לצלצל. כאילו, הרגע שבו אני פתאום חוזר להיות, לא, אני אומר, לא רק במובן החמים של ילד מתוק מתרפק על אימא לעומת, כן, אני יודע מי, האלטר אגו שהולך ונועם בחוצות. זה לא רק זה, אלא זה גם כאילו ה... לא יודע, תקיעויות משפחתיות כאלה, כאילו, רגעים נורא
מעצבנים. לא יודע אם עמוק, אבל יש משהו קצת כאילו שהרגעים האלה או הזמנים או המקומות האלה זה כאילו משהו שהוא לא הכיר בעצמו, זה לא שאתה מגיע למקום, אתה כאילו, אתה לא יכול להביא את הכלים שרכשת. כאילו, הוא לא הבדיל בין הכלים שהוא רכש לבין עצמו. עצם הדיבור הזה שאני יכול להיות בן אדם אחר, זה כבר כאילו, זה משהו שהוא לא יודע להגיד על עצמו.
נכון. אני פשוט חושב זה, ואני מסכים איתך, אני חושב שיש, זאת אומרת, יש כמה שלבים. זאת אומרת, הוא עובר רגע, כן, הוא מתחיל בכוחי המרתף של מהותי, למקום שם לא יכלו הכישרונות לבוא אליי, ואז מתחיל צעד נוסף. אני כאילו מותח את הקו בינינו, כאילו, מההרגשה הזאת אל ההרגשה כבר יותר עמוקה. לעמוד מול הטבע.
זה לא הרגש, זה נראה לי לא הרגשה שיש לו מול בן אדם או מול
משפחה. כן, כן, אני נתתי את זה כדוגמה לרגעים שבהם אני פתאום חווה את עצמי, לא רק מה, חווה את עצמי כרגע שבו הכישרונות לא, סתם, כדי לחוש את התחושה. פה הוא גם עומד עוד צעד אחד, כאילו, פתאום יש טבע, אני גם לא יכול לחשוב שלא לחשוב על אינספשן, נכון? מכירים את ה...
עם כאילו... הסביבון, עם הכספת.
לא, זהו, פתאום, אז הנה תופיע כספת, זה רגע נהדר, כאילו, בהקשר של פירושי החלום, פלק, פתאום יש תיבה. מעניין, למה יש תיבה בחלום? מעניין, מה יש שם? זה כאילו מייצר את ה... בשפה החלומית. מכירים את זה?
כן, כן.
אם אתה מהנדס כספת בחלום, אז ישר החולם שם שם
את הסביבון. שם הוא ישים את המחשבות שלו, כאילו, זה כמובן כל כך מדהים, כשהסרט הרי בלגלוג אירוני מהפך את הסדר. זה לא שבתוך הארון, זאת אומרת, זה לא שיש מחשבות גנוזות ומגן עליהם ארון או דרקון עם שלושה ראשים. זה שאתה שם דרקון עם שלושה ראשים וממילא המחשבות העמוקות מתכנסות לשם, שזה לא יאומן בכלל, כן? רבנו כריסטופר נולן, זה באמת לא יאומן. אז פתאום יש תיבה שאת קיומה אמנם לא שכחתי מעולם. פתאום, רגע, אני ממש מכיר את התיבה הזאת, אני יורד אליה, אבל בדרך כלל הסתפקתי בה בקרים, כן, במה שיש מלמעלה, והיו אלה מאז ומתמיד הרגעים הגדולים של חיי. כלומר, כן, היה איזה רגעים שהייתי יורד פנימה, אבל פנימה במובן הזה של, אל הרגע להתענגות העצמית, כאילו, אל הרגעים הטובים, אל רגעי האור, הרגעים שבהם לפעמים, כן, כמשל, סליחה כבר על הפרזה בדימויים, אבל כבר עפנו, כן, הרגעים שמהם מפיקים פטרונוס, נכון? זה בדיוק התנועה הזאת. שאתה חוזר לאיזה רגע אינטימי, וממנו יש איזה רגע של באמת איזה רגע מוארות עצמית כזאת, כן, שההשלכה שלה היא הפטרון, כן, המגן. אבל הפעם לא הסתפקתי, תחבתי ידי לתוך התיבה, ממשמש בכל שכבה ושכבה, חותר להגיע אל קרקעיתה, אך לקרקעיתה לא הגעתי. זה כבר רגע מאוד, זאת אומרת, כן, יש עוד. שאפילו באנליזה הזאת, בעצם חלק ממה שהאנליזה מפיקה, היא ההבטה וההבנה שיש עוד מרחבים אנליטיים. כן, היכולת לאתר את זה שיש עוד קרקעית שאני לא מגיע לה, זה גם חלק עמוק. כי זה לא יפיע עוד בהמשך המכתב, אבל אם שנייה ניתן דעתנו לשורה הזאת, זה בעצם, כן, זה רגע בעלילה, זה רגע מאוד, כאילו, רגע מאוד לא פתור, כאילו, זאת אומרת, רגע, רוזנצוויג, אל תעלה, מה יש ממש למטה? כאילו, מה יש שם בלמטה למטה? זאת לא נדע. אנחנו נלך עכשיו עם התחושה הזאת שיש שם עוד. כאילו, וזה גם רגע מאוד מעניין, כי בעצם רוזנצוויג מוכן לשוב אל פני המים בידיעה שיש עוד קרקעית, שהוא לא היה בה. הוא לא מבצע במובן הזה, הוא מדבר בסוף, נכון? על להשתתח עצמי לפניך כדי שתוכל לראותני. כן, אבל הוא לא מבצע פה, סליחה, על המילה סטרפטיז נפשי. שזה לפעמים חלק, זה הקליפה של ה... יש שם עדיין איזה קרקעית, והוא עולה עם האוצרות, והנה השעון שלנו כמובן נגמר ברגעים החשובים. נמשיך בפעם הבאה. בעצם בתחושתי לא נמשיך בפעם הבאה. אנחנו מניין אנשים. יש פה אסכומה של... זה בסדר שנתפעל מנחה?
שאלה,
אם זה מפריע להם. בואו ננסה להיות אלגנטיים ואז להתקדם. כן, אנחנו יושבים על הרבה דברים חשובים. אם נראה שזה יימשך, כן, בואו ננסה לסגור אליו. יכול להיות שזה יימשך על הפעם הבאה. אני רוצה להגיע בעצם לרגע מעניין. תחבתי ידי לתוך התיבה, ממשמש בכל שכבה ושכבה, חותר להגיע לקרקעיתה, לקרקעיתה לא הגעתי. הוצאתי מתוכה והמסתי על עצמי ככל שאכלו זרועות אי סעט, ואגב כך, נשכח ממני שבעצם הייתי אח במרתף של עצמי. זה משפט מעניין, אבל עכשיו לא להתעכב עליו. אז עליתי שוב למעלה לקומות הלאות, ופרסתי את האוצרות שנטלתי עמי. היו אלה אוצרותיי שלי, קנייני עצמי ביותר, שהוא ירושלי. לא דבר ששאלתי מזולתי. איך אתם מביאים? אז מה הוא מצא?
דלקת על המשפט הזה. ציוון בו דהד ההורי.
כן, כן, לא, קצת ככה במהירות, נכון. מה זה? מה הוא הוציא משם? ומה זה האוקסימורון הזה? קנייני העצמי ביותר שהוא ירושלי. נכון, חידה. כן, אבל הוא לא. זאת אומרת, יכול להיות שהוא שלי, אבל אז אני כשקראתי את... העליתי מנבחי נפשי את כל מה שזרועותיי במרתף של עצמי, האוצרות שנטלתי עימי, צבעם לא דהה לאור היום, אוצרותיי שלי, עד לכאן, אני חווה חוויה מאוד 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 מועצמת סובייקט. כן, מאוד מתעסקת באותנטיות, כביכול. זאת אומרת, מתוך איזה מחשב של... מה שלי, כן, שובו אל היצרות שלכם, המשפט שסתם חשב, גם אפשר לחשוב עליו בהקשר הזה, נכון? שהנשר הגדול אומר בתחילת שיבת הקבצנים, שובו אל היצרות שלכם, זה משפט שבהקשר הדתי שלנו היום יש לו גם משקל, נכון? כאילו, לא נופתע לראות את המשפט הזה מופיע בפתח פלייר שמזמין אותנו לסדנת גוף ונפש, שהמחשב שלה הוא לשוב אל האינטימיות, לשוב אל העצמי. אבל אז רוזנצוויג טוען טענה ששוברת כאילו את הרצף העצמי בעצמי הזה עם המילה ירושה. עכשיו, המילה ירושה, אתה צודק שירושה זה שלי. אבל ירושה זה מסמן, שמסמן אל מי שהעניק לי אותו.
יש כאן איזה משחק של רוזנצוויג שדיברנו.
אמת.
דברים שהם שלי אבל הם לא שלי.
זה איך אתה מבין אותו לגמרי. המשפט הזה הוא שובר פה רגע את ה... עד לכאן הייתי יכול לחשוב על תיאור באמת מאוד... סובייקט שעובד עם עצמו, אבל פתאום הוא מעלה מלמטה את הירושות.
אין שלי מהבחינה הזאת. יש של אחרים ויש ירושלי. זאת אומרת, ירושלי זה הדבר שהכי קרוב להיות שלי, באמת.
זה כמעט מדהים, נכון? שכאילו, ירושלי שלא שלטיב ממישהו אחר, אלא ממי? כאילו, מי הוא המוריש?
החיים, כאילו, הקיום, העובדה שנולדתי יהודי, כאילו.
אני באמת, לצאת מהסרט שאפשר להגיע לקרקעית, כאילו. לצאת מהסרט שאפשר להגיע לקרקעית, ומה, לא יודע אם קרוב לזה, כי זה אולי לא על הסקאלה, נראה לי הקרקעית היא לא באותה סקאלה בכלל עם מה שבתוך התיבה, שהוא לא בקרקעית. וכאילו,
כן, למרות שאני חושב
ש... זה אם משהו שלי, אז זה דווקא מה שהוא לכאורה לא מתיימר להיות העצמי ה...
אני פה אני רק אומר, נראה לי שהקרקעית היא עוד אפילו עוד, זאת אומרת, הקרקעית זה כאילו... אנחנו לא יכולים לדבר על הקרקעית, אבל אפילו מעל הקרקעית נמצאים דברים, קשורים גם לדברים שאמרת מקודם, לשאלה מה שלי, מה לא שלי, יש פה תשובה מאוד מתוחכמת, שבאמת היא טיפה שוברת את ה... בדרך כלל אנחנו מציבים איזה בינאריות שלי, של אחרים. אותנטיות ופנימיות וכנות לעומת אובייקטיביות, כן? או איזה אידיאליזם, לא משנה, נציב כל מיני צמדים. אבל פה, ואגב, זה מזכיר קצת, אם אתם זוכרים את המשפט המעניין הזה מהאיגרת האלוהי והאנושי שקראנו רק חלק ממנה, שהוא מתאר שם פנייה מן האובייקטיבי אל האתה. לא מן האובייקטיבי אל הסובייקטיבי. אלא מן האובייקטיבי אל האתה, שזה גם איזה שבירת כזאת של התנועה שאנחנו רגילים לחשוב אותה על דרך המפנה הסובייקטיבי שאנחנו כולנו מסביבו. פה הוא בצורה קצת אחרת אומר, העליתי מבפנים את קנייניי העצמיים ביותר את הירושה. ואכן, אני חושב, שי, שאתה לא טועה שפתאום, פתאום תכף תבוא היהדות. פתאום, עכשיו תראו, אני גם טיפה, אני כבר מרגיש את לחץ הזמן ואני לא אוכל להימלט ממנו. אני חושב שהקטע הזה קודם כל באמת הוא מייצר איזו חידתיות, אבל אני חושב שבהחלט יאה לו איזושהי פרשנות פסיכואנליטית, זאת אומרת. עכשיו, אני לא מומחה גדול בזה ולכן אני פה, אני חושב שיאה לי להגיד דבר שהוא לא מעצמי אלא ירושלי. אז אני אגיד מה שמעתי. על ה... בפירוש ה... בפירוש של הקטע הזה, כשלמדתי עם ישי, זאת אומרת, אני אגיד את זה ותכף אני מקווה שאני צריך להגיד גם משהו אחר מזה, אבל צריך לפרוס קודם את האוצרות שהן ירושה, נכון? אז הירושה היא תנועה שבה אדם מגלה שהוא מאורגן, הוא מאורגן סביב דברים אחרים. עכשיו, אחרים זה יכול להיות אחרים עם קפיטול א', זאת אומרת, כן, תרצו המשפט של הקאן, שהלא מודע, כן, הלא מודע בדמי כשפה, שזה גם משפט שקשור לפה, אבל הלא מודע הוא, כן, הוא הלא מודע של האחר, או בניסוח אחר, העיווי, הוא תמיד עיווי של האחר. כן, עכשיו, שוב, אני אומר את הדברים בחלטורה, אני לא, אני אומר, אז מי שפה הדברים לא יהיו, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה, אבל כן לנסות לחשוב על מחשבה שמזהה את זה שאנחנו תמיד מתארגנים סביב דברים של מישהו אחר. אולי בגלל השפה, אולי בגלל העובדה שאנחנו ילדים של מישהו. עכשיו, יש פה איזה ספקטרום, כמה אתה, כן, יש אנשים שיותר מאורגנים שם, יש אנשים שיותר משוחררים שם, פה רודנסווייג כאילו מזהה בצורה כמעט פרדוקסלית את העצמיות שלו בעובדה שהוא יורש. כן, ואני קורא את המשפט הבא, בלי לדבר במשלים, נהפכתי מפילוסוף, מהיסטוריון לפילוסוף, והעיקר הוא, זה העיקר הוא בכל זאת שאין עוד למדע משמעות מרכזית בעיניי בכלל, ופה בעצם אנחנו למדים שהרבה ממה שהוא דבר על כישרונות, קשור קצת לתאוות צורות, תאוות ידע שבו אתה שולט על המציאות ומחפיץ ומסדר, זה גם חלק מהאלמנטים שפתאום מתגלים כשהוא מכניס פה את המדע כפרשנות למה שאמר עד עכשיו, אבל אני רוצה להתעניין בחצי השני, חיי נקבעים מאז על ידי הדחף העמום שאני קורא לו בשם היהדות שלי. הדחף עמום זה כמו להגיד לא מודע, אבל במובן הזה שמישהו דוחף אותו. כלומר, אני לא הענקתי את התנועה. אני מונה על ידי משהו, מישהו דוחף אותי, ובמובן המופלא ביותר, רוזנצוויג מזהה את זה עם היהדות שלו. כלומר, היהדות פה מצטיירת כ... זאת אומרת, זה עוד לא התת-קרקעית, אבל כמעט, כמעט, כמעט התת-קרקע, הדחף העמום, ש... תחשבו, מה זה, איזה פרשנות מרתקת, יהדות, אני רגע אעשה את הקפיצה המהירה. יהדות כדחף עמום, מעניין אותי אם זה לא משפט שהייתי חותם עליו בצורה מסוימת. כלומר, שאני אקביל אותו למשל לדיבורים של הרב שגר על הכחות. נכון? למה אני יהודי? ככה. הככה הזה הוא לא ככה של ככה מטריס, כן, של אף אתה קט שינה ומור לו פויה. זה לא ככה אלים כמו שזה ככה שמבין שאני מתארגן סביבו, שהוא דוחף אותי, שהוא מניע אותי. יהדות כדחף עמום, כאיזשהו מטען שהוא מתארגן בראש ובראשונה ככזה, כל מיני מסמנים, כל מיני אותיות, כל מיני אותות שהם פונים אליי בצורה הזאת, ואני, כן, כשאני שולף את זה, אני דוחף ידיים, אני פתאום גלה, כן, כשהמים נשפחים, אני מגלה את המשקעים, אלה המשקעים, כל האותות, כל המופתים, כל הסימנים, כל אותות הברית, הם יושבים שם בצורה מאוד חזקה, ואני מונע מהם. עכשיו, עדיין לי עוד לא ברור, זאת אומרת, תכף הוא ימשיך, שוב ישליך את זה על איזושהי תודעת חיים, כן, הוא ימשיך, ולכן אני לא מתעניין במדע, לא בסכולסטיקה, ולא בצורות, ולא באסתטיקה, ולא במדען השואל, אלא בבני אדם. חצי השני של האיגרת, שהוא מזכיר, אגב, התנסחות מאוד לוינסית, כאילו. אני שואל רק כשאני נשאל, כשהאחר שואל אותי. אני עונה רק לבני אדם. אז אני אומר, היות, אני מצטער, אבל אני מרגיש את לחץ הזמן, אז נעמוד כאן. נמשיך מזה, בסדר? נמשיך מזה פעם באה, אולי נפגש שלם, אולי רק נשלים, והשאלה רק לאן אנחנו הולכים. הצבעת וואטסאפ? טוב, אז נעשה הצבעת וואטסאפ, האם תמטיזציה או ביוגרפיזציה? בסדר, אז נעמוד כאן, אנחנו נמשיך עם הדברים עוד... שכוח, יקרים, שכוח. שכוח רק, אני, בגלל שאני לחוץ מאוד, אני נמצא למנחה.